פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
יום חמישי, אור ליום שישי, פרשת וערה, שבוע קשה אבי, כל מה שנאמר יהיה מיותר, בכל אופן אנחנו נאמר.
תגיד כן. למה כשאנחנו יושבים ביחד באולפן בני ברק, מולנו לספר. אני פעם ראשונה נפגש, כן, פסח, אבל פסח בהגדה, המפיק שלנו. כן.
כן, על מה המבט הצר הזה, אני גר בארנוף, במחר קילומטר וחצי יתמי מולי היה אתמול מסע של ניחום אבלים לכאורה.
לא, ראיתי הפנינג. אני מבין שגם לקח לך זמן בירידות לירושלים, רק לצאת מארנוף, עם כביש 16 אי אפשר לעבור דרך הבית של רבי אריה.
אתה יודע מה, זה היה כמו ניחום שאבלים אצל ספרדים, מגישים שם כיבוד והכל, ואתה מרגיש בנוח. אבל תשמע, זה היה בוא
נעזור. בתמונות ראיתי דווקא איזה חבר מועצת אשכנזית, והרב גולדקנופ היה.
כן, אבל בוא
כמה.
אז זה שבוע די קשה לאדם מסוים,
להרבה מאוד אנשים. אני רוצה לפתוח את זה מזווית אחרת.
אוקיי.
נגיד שדרי, כולם מדברים על זה, שהוא למה הוא הולך לעסקת הטיעון ודיבר. נגיד שהוא לא היה הולך לעסקת הטיעון. הוא היום לא היה יכול להיות שר. והוא היה באמצע הליך משפטי. ואז מקוששים לך מן הגורין ומן היקב, פתאום מביאים לך איזה חיקור דין ואני לא יודע מה. אתמול הוא סיים את האירוע ואומר, ועדיין אני נשאר בבית. לא מאיים עליי שום חרב משפטי כמו ביבי שאמר שאני בן לכם
אח. ואני לא הולך לכלא כמו
בתשעה. אני לא הולך. אני יכול, אם אני ארצה להישאר חבר כנסת, אני יכול לצאת החוצה, להיות מנהיג חצי רוחני. אני אומר, תמיד אפשר לראות גם את חצי הכוס המלאה. כן, ואת אבל... יודע מה? יכל מצבו להיות יותר גרוע. עכשיו בוא נדבר פוליטיקה.
כן, אתה מזכיר לי את זה שאמרו לו, תתעודד, יכול להיות יותר גרוע, בסוף באמת נהיה יותר גרוע. כי אם כמו שאתה אומר, אז למה באמת כל המצעד הזה אצלו לבית, יכלו להסתפק בטלפונים, ולוותר על כל המפגן הזה, אבל באמת, אתה יודע, אבי, ניסינו לקראת התוכנית הזאת להעלות מרואיינים, משעס התשובה היא עוצר רעיונות. אז אתה יכול להסביר לי למה עוצר רעיונות, אני אגיד לך למה, לא בגלל שחלילה אין מה לומר.
מה אם נשים זה, אבל תופסים אותו? אז אני מקווה שנתפוס אותו, שהוא גם לא יברח לנו וישמע עכשיו. כן, בוא נמשיך.
הוא לא בעוצר רעיונות, אבל אני אומר לך, עוצר רעיונות, כי פשוט ארי דרי עוד לא החליט מה לעשות. הוא יושב אתמול עם נתניהו, הוא יושב היום, הם מנסים עדיין למצוא איזושהי דרך חוקית שתחזיר אותו לממשלה, ואני רוצה שאתה כמשפטן תגיד לנו למה סיכויים לכך הם מאוד מאוד קלושים.
למה שאני אגיד, בוא נספר סקופ למאזינים, שעורך דין רבליו, שהיה אתמול עם נתניהו ודרי ביחד, הוא אומר שאין שום דרך משפטית להחזיר את דרי לשלוחן הממשלה, ואני מבין שראש ממשלה חליפי, דרי עצמו אמר שהוא לא מעוניין. כך שמעתי מתוך השיחה בפנים, הוא אמר, עכשיו שכל הממשלה תתפטר בשבילי, הוא גם מכיר את נפש בהמתו, את נפש נתניהו.
כן, אבל אני בדקתי את זה מזווית
אחרת. ואני אגיד לך גם למה, וגם דיברנו על זה. אגב, אתה יודע מה? מישהו אתמול הזכיר לי, הייתי באירוע משפחתי, ומישהו אמר לי, כשבשעתו, כשדרי חתם על עסקת הטיעון, אז ניתחתם את זה, ואז יעקב אמר לך, אבי, אני לא יודע, משפטית, לא משפטית. אני אומר לך שבגץ לא ייתן לו לחזור לשלוחן הממשלה. אז אני אשאל אותך, תנתח את זה. למה צריך משפטנים?
בוא אני אסביר לך, מאוד מאוד פשוט. אגלה, ראש הממשלה החלופי, נדמה לי שאנחנו קצת השתעשענו פה בימים האחרונים בנדמה לי. מבחינה משפטית זה בלתי אפשרי, ומדוע?
נכון.
כי גם ראש הממשלה אמיתי, לא חלופי, אם יש נגדו פסק דין חלוט שיש בו קלון, לא יכול לכהן. עכשיו, נגד דרי יש פסק דין חלוט, כן? ונראה שאני לא אפילו מזינים שאני יודעים מה זה פסק דין חלוט, השאלה אם יש קלון או אין קלון, אז מה עשו? יחזיר אותו לשלוש ועדת הבחירות.
לא, הקלון, זה היה רק, יוסף אלרון. מה הוא אמר יוסף אלרון? שהפסיקה, בעצם, תדע, במינה מסוימת הוא היה מחמיר יותר מאחרים. כי הוא אמר שהתחולה של הפסיקה היא לא רטרואקטיבית, והיות, והעניינו של דרי בעניין הקלון בעצם הוכרע כבר לפני קבלת פסק הדין, אז חל עליו החוק הישן, ולכן צריך להעביר אותו את עניין הקלון. לא כל השופטים הסכימו איתו, לכן במינה מסוימת הוא מחמיר יותר.
אבל לגבי ראש ממשלה חלוט, הוא לא יכול לחזור. ראש ממשלה עם פסק דין חלוט פלוס קלון.
לא מצד חלוט, מצד חלוט, מצד ההשתק השיפוטי. זה חל גם על ראש ממשלה חילופי.
אתה יודע מה? גם וגם וגם. הם שמו סביבו סוללה, איפשהו לא ילך, הוא פוגש מחסום אחר. ראש ממשלה יהיה לו את הבעיה הזאת, שר יהיה לו את הבעיה הזאת, ואני... אני, הערכה שלי לא כמשפטן, אלא כאיש ציבור שמבין בציבור, הוא לא חוזר לשולחן הממשלה, ובינינו אבי, תגיד לי, זה טרגדיה כל כך גדולה, אתה זוכר שלא היה בכנסת אפילו, בקיץ שעבר, הוא ניהל את ש"ס, הוא ניהל מערכת בחירות פנטסטית, הוא הביא את ש"ס ל-11 מנדטים, הדבר ואחד האנשים הכי מוכשרים במערכת. מה יקרה לו אם הוא ינהל את ש"ס מלשכתו בכנסת?
תראה, הוא כבר היה פעמיים בסיטואציה הזאת, בפעם האחת הייתה בממשלת רבין, שזה היה, הייתה תקופה שלא האריך הימים, אבל כשהוא היה, הוא היה האיש הכי דומיננטי בממשלה, ובפעם השנייה, בממשלת 96, בקדנציה הראשונה של נתניהו, דרי היה ממליח המלאכים, האיש החזק בקואליציה.
גם היום הוא יהיה ככה,
הוא היה חבר כנסת, כן, שכתב אישום מרחף מעל ראשו. מה שכן, זה יאתגר גם את נתניהו. אני אומר לך, אם תגיע סיטואציה שדרי ישמע שהיו דיונים בתוך הממשלה שהוא לא שמע עליהם לפני, ביבי יכול להתחיל לחשב את ימיה של הקדנציה הזאת לאחור. לכן זה גם יהיה אינטרס של הממשלה לשמור אותו כל הזמן, יהיה יותר פורום ראשי הקואליציה, יקימו איזה מטבחון משולב עם חברי כנסת. אני לא יודע מה יהיה, אני מבין שהוא לא רוצה לקבל גם את יושב ראש. מישהו אמר לי היום, זרק לי, תגיד לי בהכריחה את דרי, שהוא אומר לי שהוא לא בטוח בכלל שדרי חוזר לכנסת בשביל להרים את היד ולהישאר בהצבעות לתוך הלילה, ולכן הוא לא רוצה לקחת את יושב ראש הכנסת.
אתה דיברת, מאוד מעניין. אתה דיברת שהאינטרס של נתניהו שהוא יהיה צמוד אליו ושלא יעשה בעיות, אבל אבי, מדובר באינטרס הדדי. מה האלטרנטיבות של דרי? יפיל את הממשלה, ילך לבחירות אחרות, יאיר לפיד, וזה הפעם ייקחו את הבחירות בגדול, ואנחנו הרי יודעים את זה, והוא לא רק שהוא לא יליד של כלום, שכל חבריו לא יהיו, והציבור החרדי יסבול גזרות. יש לנו עכשיו את הגלגל. זה בסך הכל, אבי, בוא נשכח משהו. למרות שדרי לא יכול להיות שר, אבל זה ממשלת חלומות. לש"ס יש 6 תיקים בפועל. יש לנו, לגפני יש את זה, ולגולקנוף, אנחנו מלאים, איך אומרים, עד שיבלו שפתותינו מלומר די.
שמע, אני לא בטוח.
יסכן את כל זה, כי הוא יושב בבית וינהל את שס משם, אני לא מייחס לו כזאת רמה של אגויזם.
לא, ברור שהוא לא ילך למהלך כזה.
אז מה יקרה? הוא יפיל את הממשלה.
לא, אבל יש דינמיקה. אתה, אם אתה רוצה לשמר את השותף שלך, אתה צריך לדאוג שלמרות שהורחק משיבת הממשלה, יהיה לו טוב. וביבי יודע לעשות את זה, ובקשר בין השניים, הם לא צריכים להגיע בימי ראשון לישיבת הממשלה בשביל לתקשר. אני רוצה לומר עוד משהו, אבל יש כאן גם, כשאנחנו מסתכלים על דרי, יש כאן בעצם מהלך שאתה יכול להסתכל עליו בשני הכיוונים. אין ספק שמול לוין עלה להתקפה, הבקיע שער ראשון, הם נתנו לו, הם גם שינו את המגרש, הם העבירו את זה למגרש שנוח להם, כי מה יותר נוח מאשר לבוא לציבור להגיד, הנה, אתם יודעים למה אנחנו צריכים את עילת הסבירות? להשחיר את דרי, להזכיר את ברון חברון, להגיד, אנחנו צריכים לבלום, בלי, אם לא נהיה פה, לא נוכל לבלום אותו. וזה מטפטף לציבור, אם הם היו יכולים לבחור מגרש, והם בחרו, ולקחת את לוין למגרש שלהם, לכן אתמול כשהייתה את השיחה הזאת של ראשי הקואליציה, אחד מהמוטיבים היה, אנחנו ננסה כמה שאפשר להפריד בין רפורמת לוין לבין האירוע המשפטי של דרי, אני לא רואה אותם כל כך מצליחים לעת עתה.
כן, אם ננתח את זה במונחים של כדור, אז בוא נאמר שלוין נתן פה בעיטת ניצחון ודרי חטף בעיטת הפסד. כי לוין עכשיו מקבל רוח גבית, מאות אלפים איתו בדרך לרפורמה המשפטית, דרי ייתן לו את כל גיבוי בעולם.
מקבל דרי.
הרי דרי...
אגב, השופטים הפסידו בעניין הזה.
רגע, בוא נשמע, אבל מצד
שני... הם מקבלו את דרי... בכל הכוח נגדם.
נכון, אבל הם בסך הכל נתנו מעלומה לקואליציה. אתה תראה במוצא שבת הקרובה יהיו פי 2 מפגינים, כי הם מבינים שהם הפילו אבן ראשונה בקואליציה. אני לא זוכר בתקופת הממשלה הקודמת, ששבועיים, שלושה אחרי שהיא קמה, היא חטפה כזאת מעלומה, ואבי, בוא נהיה אמיתים עם עצמנו, הקואליציה הזאת חטפה מעלומה, היא תתאושש מזה, היא תמשיך, כי יש שם 64 אנשים שלא רוצים ללכת לשום מקום, אבל
יש כאן גם עוד
השופטים נמצאים, אם לא בטקו, הם כעת מובילים.
יש כאן עוד אלמנט, ואני מתחבר לדבריך. בעצם, עד עכשיו, לוין עלה להתקפה, והם הרגישו שחוץ מלנאום נאומים, וחיות עשתה טעות כשהיא נעמה את הנאום והיא תצווה בראש האופוזיציה, אבל היא גם מצד שני, חיות של סוף הקדנציה, השיפוטית שלה, היא יותר מיליטנטית, כי היא רוצה להשאיר מורשת, כמו בייני, שהפסק האחרון שלה היה על בגד
בני
ישיבות, עד אז זה לא העזה. אבל כאן, ברגע שהם בעצם מראים, חבר'ה, אתם אומרים שאתם לא סופרים אותנו, אנחנו יכולים לסנדל אתכם, איך אמרנו אתמול בשידור? לנעול ולזרוק את המפתח לים. וזה מה שהם עשו, הרי הם היו בטוחים שעלילת הסבירות אי אפשר להתגבר, זה מה שדרי אמר לפני ואחרי הבחירות. וכאן הם באו, והראו, הנה אנחנו יכולים לסנדל אתכם משפטית, לכן המשחק הזה רחוק מלהסתיים. יש פה כוחות חזקים, אתה יודע מה, אני חושב היום, אמר לי היום משפטן רק להשלים יעקב.
יש שחקן אחד שירד לזמן פציעות, וזה דרי.
אני לא יודע אם הוא ירד לזמן פציעות, בגלל שעכשיו כשהוא פצוע, לפעמים אתה יודע, אל תתעסק עם חיה פצועה וכוח יש לו. אמר לי היום מישהו משפטן, משהו מאוד מעניין. הוא אומר לי כך, הוא אומר לי, תשמע, יריב לוין עשה טעות. הוא לא היה צריך להתחיל בבית המשפט העליון עם הכרזות, הוא היה צריך להתחיל בפרקליטות. שם כולם רואים בתיקי נתניהו מה קורה, כולם מבינים שהיה לא הוליד אפילו אחברון, שיש שם בעיה. הם לא מוכנים שתהיה ביקורת עליהם, ללכת על היועמ"שית, ללכת על המשנים שלה, לעשות את הבליץ הראשון, ולהגיד, לא, אני מתקן, אני בא לתקן, ואחר כך לעבור לשלב השני. הוא התחיל בגדול על ראש המערכת, והוא גרם לכולם לצופף שורות, ולהמונים לצאת לרחובות. עכשיו,
זה הטעות של כל הקואליציה הזאת. הקואליציה הזאת, אבי, תוקפת בכל חזית אפשרית. יש לך את שלמה קרי שרוצה לסגור את התאגיד ואת גלי צהל, ויש לך את רוטמן שרוצה לרסק את היועצים המשפטיים, ויש לך את לוין שרוצה לרסק את כל ה... את בית המשפט, אתה לא יכול לנצח בעשר חזיתות, כי כל האליטה עליך. אתה עצמך שלוין היה מתחיל בקטן.
זה מזכיר, אגב, לא להשלים, מזהה התהליכים, אתה יודע מי הלך בכל החזיתות והפסיד בסוף, כמובן, לא להזכיר, רק לומר מטאפורית כמובן, אבל כאן, הנה, פסח אומר שהוא הצליח להשיג מישהו...
שלא כפוף לעוצר הרעיונות.
שלא כפוף לעוצר הרעיונות. אנחנו נעשה ממש מבזק קצר של פרסומות, ומיד נהיה פה עם הרב ניסים זאב.